לרדיו סול באפליקציה עמותת קול נוסף רדיו סול COIL הרדיו של ישראל בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז
לשלושים חיות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
של רדיו סול בהגשת עופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדל"ן, יום חמישי שמח, צהריים טובים, גלי אליצור, מה העניינים?
צהריים טובים.
לא, את צריכה לקרב את המיקרופון, כי ככה...
כי ככה זה עובד.
תקרבי אלייך יותר, אין לך יותר נוח לי, לשבת איתו ככה, וזה, מה העניינים?
הכל טוב, איך הולך?
נהדר, נהדר, וצהריים טובים, משה ריקובר, מה המצב?
הלאה, מעניינים, מה שלומך, מה קורה?
מצוין, תכיר את עורכת הדין גליה אליצור, איתנו באולפן. האמת היא מחליפה אולי את דרור, כי היא מאותו יישוב.
כן, טוב, דרור ממשיך לנפוש לנו.
איזה, ולספר שהוא ממשיך לנפוש לנו.
כן, ולספר, ולהוציא לנו את העיניים.
כן.
בסדר, הוא טוב בזה, הוא טוב בזה. קודם כל יש לך... מה?
אני שומע שאתה בדרך חזרה מאלת, שומע רעש.
אני בדרך, כן, אני על כביש 90, נוסע בזהירות, שני ידיים על העגל, לא עוברת על 92 כמש. חזרה מעיר נדן, 2022, יומיים וחצי קידושים של חוויות, תוכן, אנשים טובים מהענף. בשורות אין משם, אתה יודע, עוד אין בעצם שום דבר, אין יותר מדי מה להגיד. אבל הייתה אמירה אחת שבאמת אתמול יצא של השר השיכון המיועד גולדקנופ או סורי אם אני לא הוגה את השם נכון. האמת המון קולגות דיברו על זה, אמרו איך שמים כזה שר שיכון, אומר לא מבין מה זה משבר הדיור, לא צודק. עוד דיברתי עם כמה אולי שם, מה, כאילו, מה הבעיה? רוצים לבנות פי 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10? קודם כל, יפה מאוד שהוא יודע לסבור עד 10, אני שמח, אבל... נו בחיית, די כבר, די באמת, די, ממשלה יקרה, מה זה משנה שמאל ימין? אפשר כבר לשים פרויקטור, אפשר לשים גם מישהו שמבין, לא לפצל את המשרד, באמת כבר, אתה יודע, אני מרגיש כבר פינה הזאת כמו זהבי עצבני. באמת.
נקרא לה ריקו עצבני, וואלה.
ריקה, לא, אני לא עצבני, זה יודע שאני טיפוס רגוע, אבל כולם יודעים, וברור, וממש נקרא read my lipstick, מדברים על זה כל הזמן, אנחנו בתוך הענף, ברור לנו שבמחצית השנייה של 2023 המחירים עוד פעם יעופו למעלה, לא יעזור בדין, זה מה שיקרה, כיוון שהיזמים עוצרים את ההוצאה של היתרים חדשים, כלומר מורידים את ההיצע, הביקוש גדל, ומה לעשות צריך לראות, ויהיה חסר דירות, ועוד חצי שנה מה קורה שחסר ממש דירות ואנשים רוצים לקנות, וואלה, המחירים עולים, אין מה לעשות, אין, באמת אין מה לעשות, וכל כך חבל שעושים כל מיני שברי משרדים, וחבל שהם מפצלים עוד, וחבל שלא מביאים מישהו שבאמת באמת באמת רוצה לעשות. אגב, הוא נתן דוגמה מאוד יפה, הוא אומר, תראו את זה וזה, לא זוכר איך קוראים לו, בנה את מודיעין עילית מ-0. אוקיי, נו, אז לא כולנו רוצים לגור במודיעין עילית.
כן, למה? שמע, אחלה נוף יש להם. מודיעין עילית.
אחלה נוף, אני יכול לעשות שם אולי בית קייט אם יקבלו אותי, אבל תשמע, בואו, אנחנו רוצים לגור בנתניה, חיפה, באר שבע, לא להקים ערים חרדיות חדשות, אפשר להקים עוד ערים חרדיות חדשות, אבל יש עוד 80% או 90% מאוכלוסייה שהם לא חרדים, וצריך גם בהם לטפל, צריך לטפל בכולם, ממש בכולם, ולא עושים את זה, וזה נשמע שהולך להיות, אני רוצה לאכול, אני מודיע כבר עכשיו, אני מוכן לאכול את הכובע בעוד 4 שנים, או מתי שהממשלה תתחלף, אני בטוח אבל שלא יקרה שום דבר, ואני בטוח שהמחירים יעלו בתקופה הקרובה, בוא נגיד את בסוף 4 שנים, לא ב-19% בשנה, אבל בוא, אני חושב שזה יהיה לפחות 15% בתום 4 שנים האלה.
וואי, זה מפחיד זה. אז ריקו, גלי אומרת, זה המוני כזה בזועזעת, ואני אומר, שמי, ריקו הוא חי את עולם הנדלן כמעט 30 שנה, יותר מ-30 שנה, לא יודע, הוא לא ילד. והוא צודק בדרך כלל, אנחנו כבר מראיינים אותו, אני חושב, יש לנו את הפינה הזאת עם ריקו 5 שנים?
5 שנים, 6 שנים.
כן, לא יודע. השבוע דרך אגב קפץ לי שאני ודרור עושים רדיו 8 שנים. כבר 8 שנים אני עושה רדיו. תוכנית, אירוח, יותר נכון, לא... אז ריקו, וכל פעם הוא מסיים את הפינה שלו במשפט הידוע.
חברים, חברים, רוצו לקנות דירות, כי המחירים יעלו.
והוא צודק כל פעם. מיקרופון אלייך, מיקרופון אלייך.
זוג צעיר עכשיו רוצה ללכת ולקנות בית. אין מצב כזה היום. לא במקום נורמלי שהם יכולים ללכת
להתנהל. גליה, צריך להתקרבי עוד למיקרופון, לא שומעים אותך.
אני אומרת שזוג צעיר שעכשיו רוצה ללכת ולקנות דירה, יותר ויותר מתרחק החלום הזה, והמציאות הזאת היא מזעזעת.
אתמול שיחה עם זוג צעיר שאבא הולך למשכן את הנכס בשביל לעזור להם. לעון העצמי בכלל, לא מדבר על המיליון וחצי משכנתה שהם הולכים לקחת.
אוי ואבוי. במיליון וחצי שקל משכנתה זה החזר של 7,500 שקל בחודש?
לא, בכיף, 8. תקרב לכיוון ה-8, אם אתה רוצה משכנתה בריאה.
אז סליחה על המילים ביידיש, what the fuck? מה, איך, כמה, למה? 8,000 שקל בחודש? והאבא הולך לשלם עוד כנראה זה 2,000 שקל בחודש.
לא, פחות, 400,000 שקל הולך לקחת, אבל עדיין הוא לא ילד, הוא בן 60 ומשהו, וזה כבר...
ולמשכן עכשיו בית בכזה גיל, זה...
נכון, ומה אני אעשה, אופר, מה אני אעשה שיש לי 5 ילדים, אם לכל אחד אני משכן ככה את החלק את העונה?
לא, לא, ריקו, במקרה שלך, במקרה שלך, ריקו, אתה צריך להתחיל להסתובב עם הילדים שלך בגינות הציבוריות של כפר שמריהו, סביון, ולמצוא להם שידוך טוב. זה לא... כי גם אם תעזור לילד אחד, הארבע האחרים יקנו.
כן, מצבנו באמת לא נעים, לא כיף.
ריקו, תחשוב איך אתה מפצל את הבית.
איך הוא לא יכול לפצל כבר, תבוא כבר פיצלו לו את הבית.
אז כן, זה כנראה אחד הדברים שנחשוב עליהם. או שנשאיר להם את הבית, ואנחנו נלך לבית קטן בערבה, גם טוב.
כן. או ש... כן, זה עצוב. יכול להיות שבאיזשהו שלב נגיע למצב רתיחה כלשהו.
שמשהו פעם... רוטשילד זה אוהלים וששום דבר לא יוצא בסופו של דבר?
אנחנו כל הזמן במצב רתיחה, אנחנו, הריביות עולות, כולם בוכים, ממשיכים לשלם, ממשיכים להוציא. לא יודע, הדלק עולה, יורד, החשמל עולה, מישהו הלך וסגר שלטרים, הוריד זה, כלום, אנחנו ברגיל שלנו, מוציאים עוד קניונים ועוד מנורות ועוד לדים ברחוב, נכון שלד הוא זול, אבל...
עופר, אני שמעתי עכשיו בהמתנה עד שנכנסתי לשידור בחדשות שגם... גם שטראוס הולכים לעלות את המחירים ב3%, או תנובה, סליחה, שטראוס אלו, עכשיו, כלומר, שני הספקים הכי גדולים של מוצרי חלב במדינת ישראל מעלים את המחירים. כאילו, די, עד לאיפה? החשמל עכשיו, והארנונה מתייקרת, ובאמת הכל, זה קשה. וההתייקרות האלה, אתם יודעים, רק את ה... בואו ניקח את ה-19% שעלו בשנת 2021 על המחירים של הנדלן. הרי זה הממוצע של עליית מחירים. אני רק בקטע הזה, תחשבו, האם המשכורות, אני לא מדבר עוד על החשמל שמתייקר בעשרות, ב-15%, 13%, לא זוכר, ומוצרים, מוצרי מחיה, שהתייקרו בעשרות אחוזים, האם המשכורת שלנו עלתה ב-20%? או אם היא תעלה ב-20%?
היא לא תעלה והיא לא עלתה, המשכורת של
השרים. לא, ראית, רק המשכורת של השרים והבכירים, היא זאת שעולה.
והקטע שזה, הסיפור הזה זה עכשיו סוג של גלגל שלג נוסף. כי בגלל שהחשמל, המים והדברים האלה מתייקרים, המדד כנראה ימשיך לעלות. כשהמדד עולה, האלגוריתמים של בנק ישראל, של הנגיד הנוכחי, שזה אלגוריתמים נכון, בוא נעלה עכשיו גם כן את הריביות בשביל להילחם בדבר הזה, אבל שהוא מעלה את הריביות, הוא נלחם באזרח, הוא לא, כי האזרחים, התפיסת העולם, אני אומר את זה כל הפעם, התפיסת העולם של האזרח הרגיל היא לא מלפני 20 שנה. הוא ימשיך להוציא, ואנחנו רואים עוד ועוד ועוד פרסומות, בוא תקבלו הלוואות, ובוא תקבלו הלוואות, ובוא תקבלו הלוואות. זה לא...
הדרך היחידה, באופן והדרך היחידה להוריד לנו את ההכנסה, או סליחה, להעלות לנו את ההכנסה, היא רק הממשלה יכולה, על ידי הורדת מסים. זה הסיפור היחיד, תפנו לנו עוד 500 שקל בחודש, שאנחנו נוכל לנשום, לא כדי לחיות, שנוכל לנשום, שנוכל להחזיר משכנתה, שנוכל לקנות עוד משהו שהיינו רגילים. הסופרים לא יעזור כלום, מצטמצמים. אני מודה, אני לא בן אדם מסכן, אני יכול לקנות כמעט מה שבא לי, אבל כשאני הולך לסופר, אני חושב פעמיים, אם הייתי הולך, הייתי יוצא עם סל של 1,400-1,200 שקל בכל שבוע, היום שאני נכנס לסופר, ואני חולה מת על הסופר, זה כזה כיף, זה תרפיה בשבילי, אני יוצא עם סל של 800 שקל, כי אני חושב פעמיים, האם לקנות, האם צריך או האם לא צריך.
כן, זה חלק...
זה לא היה כבר יותר מ-10 שנים.
ואנשים התחילו לקחת משכנתאות לשם מחיה, ולא לשם השקעות.
כן.
עצוב.
טוב, יופי, ריקו, נהדר. לא נעים לי, שבוע הבא, ריקו, אין לנו תוכנית, כי אני לא פה.
אבל אחר כך...
אנחנו עוד שבועיים.
אנחנו הולך
להיות מדהים. כן, עוד שבועיים אנחנו עושים תוכנית סיכום שנה כזאת. ריקו יגיע לאולפן, דרור יגיע לאולפן, זה יותר מרגש אותי, דרך אגב, שדרור יגיע לאולפן. ואנחנו נתראה עוד שבועיים, ריקו.
חברים, אז גליה תהני,
יש לך
אחלה, אחלה מנחה שבעולם.
בטוח.
ואנחנו נפגש בשמחות. וחברים, שמעתם מה אמרתי באמצע? רוצו, טוסו, לקנות דירות, זה הזמן. זה הזמן. ביי.
ריקו לסע בזהירות. ביי ביי. פרלמנט הנדלן, צהריים טובים, באולפן, עופר לוין, צהריים טובים, עורכת הדין גליה ליצור, מה המצב?
צהריים טובים, מצב טוב, נשמע.
מצב טוב אחרי שריקו...
מצב טוב אחרי שריקו הוציא לנו את כל האוויר מהריאות.
בסדר, אבל זה המציאות שלנו. בחרנו, לא יודע, בחרו בשבילנו להתגורר כאן. לא שבאירופה המצב יותר קל.
כן, אני חושבת שכאילו פשוט אצלנו זה יש עוד את זה ועוד את זה ועוד את זה, ואז משפחה שמנסה ללכת ולנהל אורח חיים, לבוא ונגיד נורמטיבי, עם, לא
אני,
פשוט,
אני,
לא
אני
פשוט.
מאוד מעניין אותי, את יודעת, אנחנו כאן עם אינפלציה של 5% בשנה כרגע, כשבאירופה אינפלציה הרבה הרבה יותר גרועה. אני סקרן מאוד ואני צריך לבנות את זה ולעשות שום שיחה עם מישהו אירופאי שחי באירופה, איך הם מתנהלים ואיך הם מתנהלים היום, כי פה בארץ עם כל האינפלציה והריביות שעולות והטלפונים שאני מקבל, המשכנתא שלי תפחה, אנחנו עדיין טסים, מוצאים את אותם דברים, הקניונים מפוצצים, בלק פריידי לפני שבועיים היה שיא הבלק פריידי, יום הבחירות לפני חודש בדיוק, חודש וקצת, היה שיא יום הבחירות מבחינת הקניות, וזה כבר אחרי שהריביות וכולם עלו, כלומר...
אני חושבת שאנחנו כל הזמן, אנחנו מסתכלים, כשאנחנו נוסעים לאירופה, אנחנו מסתכלים על יוקר המחיה. אבל גם כן, כאילו, אתה יודע, אנחנו נכנסים לסופר, ופתאום אנחנו מגלים שהמילקי החלב, הדאודורנט...
גם מרוויחים פחות, אני חושב.
אבל אנחנו שוכחים שבחדשות גם באים ומראים לנו שהם מתחילים לעשות תערכות לאיך הם חוממים את הבית עכשיו בחורף, כי החשמל שלהם עלה, הגז עלה, עם כל המלחמה באוקראינה, והמצב
שיש, עם מי אני דיברתי? עם ההורים שלי, עכשיו הם בצרפת, והם סיפרו שהתחנות רכבת לא מחוממות כמו שפעם היו מחוממות, זה היה ההורים שלי, אני לא זוכר מי זה היה, כל שווקי קריסמס, המנורות לא מופעלות עד אמצע הלילה, יש חיסכון, אבל אצלנו, כל כרגיל, נוסעת, רואה אבוקה של אור כזה מרחוק, זה שם קניון כלשהו שמדליק את כל האורות שלו, ו...
אני חושבת שאנחנו מתרגלים כאילו לחיות כל הזמן בזה שהמבול אחרינו. אנחנו חיים את הרגע, וחלק מהדברים שהקורונה פה במדינה, לעניות דעתי בקטע הזה, עשתה, ולא בטוח שהיא עשתה טוב בעניין הזה, זה העניין הזה שאנשים באים ואומרים, אנחנו לא יודעים מה הולך להיות מחר, אנחנו חיים את היום. ובאיזשהו שלב אנחנו נצטרך לצאת מהבועה הזאת של... חיים כאן ועכשיו, ולא הולכת לעשות תכנון כמו שצריך, כי מתישהו, ההמחאה תגיע.
כן, אני... יש לי מאמר שאני צריך לפרסם אותו לדבר הזה, באמת, בעקבות המשכנתות, כי את יודעת, האנשים, אני לוקח את העולם שלי שנייה, זה מאוד מאוד כואב שפתאום ההחזר החודשי שהתרגלנו אליו, נניח 5,000, פתאום עלה ל-6,000 או ל-5,500. אבל שאר ההוצאות הרגילות שלנו, אנחנו ממשיכים לשלם אותם.
אנחנו עדיין. ממשיכים לשלם, ואנחנו גם, היות וכל עלה, אז גם... פתאום המשכנתא שאם לפני כן היינו באים ומדברים, וואלה, הוא לוקח משכנתא של מיליון, מיליון וחצי, וכבר היינו מדליקים ופותחים עיניים בוואו, אנחנו מגיעים כבר למשכנתאות גבוהות פי 2-3 בזמן האחרון.
אני מדבר איתך משכנתאות.
ואז זה בכלל, אנחנו לא מבינים מה, לאיפה זה הולך.
כל הנושא הזה של עליית מחירי, התייקרות הכסף, שינתה לנו, הוציאה לנו הרבה משקיעים מהשוק, ושינתה קוני שחקנים קטנים בתחום הרכישות נקרא לזה, האלה שכבר לא בקושי גירדו, אבל מי שהשאירה לנו אנשים שקונים דירות, ואני רואה כן אנשים היום קונים דירות, זה לא שלא יקנו דירות, מפחדים מעליות נוספות דרך אגב, אבל באמת המשכנתא הממוצעת שאני מסתכל עליה היום, טל ואני מטפלים במשכנתא לדעתי מעל 2 מיליון שקל, ממוצעת.
שאם תחשוב שהיינו לפני 5-7 שנים?
לפני 5-7 שנים הייתי מדבר...
חצי אפילו את... שליש, הממוצע.
עוד פעם, אני מדבר על החתך שלנו, את יודעת, אני לא מדבר חתך כלל ארצי, מסתכל על הצלחת שלי ושל טל, טיפלנו במשכנתאות של 800-900 לפני 10 שנים, 8 שנים שפתחנו את העסק שלנו, לפני... 2-3 זה היה סביב המיליון והביס עליה, היום אנחנו כבר בממוצע כמעט 2 מיליון שקלים.
אני יכולה להגיד לך שיצאי במשרד, אנחנו מגיעים למשכנתאות כבר, שלפעמים השלוש ומשהו 4 מיליון שקל, שזה עזוי. זה מטורף.
זה מטורף, ומצד שני, מי שלוקח משכנתה של 4 מיליון שקלים, זה אנשים שיש להם גם הכנסות, ומבינים כבר את המשמעות, זה לא זוג צעיר. מזכיר לי את הזוג החמוד שטיפלנו בהם.
אני לא אגיד את השמות האלה, אני ניסיתי להוציא אותם מהעסקה הזו, דרך אגב, אז ניסינו, הצלנו אותם איכשהו, אבל הייתי שמח להציל אותם לגמרי מהעסקה הזאת, כי... כן,
זה, לא... להגשים, זה בדיוק שהתחלנו על הקטע הזה, שיש איזשהו חלום, יש את חייבת ה... עכשיו אנחנו רוצים, כאן ועכשיו אנחנו חיים, ו... ולא תמיד עושים את האחד ועוד אחד, איך אני מתמודד עם זה אחר כך.
נכון. מי זאת גליה אליצור? ספרי לנו ככה, נו, ברוכה הבאה.
ברוכה הבאה. אני זה, יש לי משרד פרטי בבעלותי בכוכב העיר, המשרד יושב. הייתי שכירה, ב-17 שנים האחרונות אני עצמאית. עיקר העיסוק שלי הוא באמת בעסקאות של נדלן, ברחבי הארץ.
אבל יש לך התמחות כוכב יאיר.
בהתמחות כוכב יאיר, צור יגאל והאזור הקרוב.
כן, לא יודע, זה... יש שם שולש בכוכב יאיר.
יש, כן, שולש בכוכב יאיר.
זה בני וקסלר, את, ובדרך היועץ משכנתאות כלשהו.
כן, כן, בשם אופר לוין.
את ילידת כוכב נהר, נכון? את גדלת שם.
אני משנת, מאוקטובר 86 בכוכב יאיר. באמצע היה לי איזשהו פליפ, 10 שנים תל אביב, צפונה, וברגע ש...
נכון, את בת כיתתו של אילי זל, נכון?
לא, אילי היה שנה מעליי.
שנה מעליי, אוקיי, אני חושב פעם דיברנו על זה, כן.
אילי היה שנה מעליי, כן. אני בת כיתתו של גיא חבר, שראוי להזכיר.
כן, נכון, בגלל זה יש תמיד עדיין שלט ביציאה, נכון?
אז זהו, באמת... גם היות וכאילו ארמון מכירה את האזור טוב, מכירה את האנשים, מכירה את הסביבה, אז נורא נחמד גם לעבוד ולעזור ולסייע לאנשים שהם
אחר כך הופכים להיות חברים. את בקהילה איתם, כן.
כן, כן.
הולכים ביחד לסופר, למכון כושר שם, רצים בבוקר, בשבת, או...
כן, ואז בין הבן, ו... אני מקבלת הודעות כאלה והודעות כאלה, ובוועד הורים כזה, ועד הורים אחר, כל הקובעים האפשריים. ובשעות שבין לבין נותרות לי, אז אני גם משמשת כראש שבט הצופים בכוכב העיר.
נכון, רשגדית, לא, וואו.
אני ראש שבט, אני יותר מרשגדית.
ראש שבט? אוקיי, בואי, מדהים.
כן, אז גם שם אני מפגשת מעל 400 ילד.
פוטנציאל לעתיד. 400 ילדים שיצרכו דירות.
כן, בדיוק, באמת, היה לי השבוע איזושהי שיחה עם אחד מהגוורדיה הוותיקה של כוכב העיר, ואמרתי, מה שמעניין באזור הזה, זה שיש המון חוזרים, כאילו בנים חוזרים, שזה יפה, כי זה לא קיבוץ או מושב שיש בו איזשהו שטחים והרחבות, או בן ממשיך, אלא... הם אשכרה צריכים איכשהו לחזור.
הייתה לי עכשיו, אני פתאום נזכר, נפגשתי עם נורית דגן פעם, ברכבת. אני חזרתי מאזריאלי, והיא חזרה לכפר סבא, ישבנו ביחד, והיא אומרת, מה, היישוב הזה נהיה זקן? זה היה לפני שום 8 שנים, אני חושב. את היישוב הזה נהיה זקן. הולכים ורואים רק אנשים זקנים, אין צעירים. והיום הוא מתהפך. אני רואה שהרבה חבר'ה מהגיל שלה, של נורית דרך אגב, עזבה, היא גרה ב-TLV, אם אני לא טועה. הרבה חבר'ה מהדיל שלה עוזבים את היישוב, כי באמת, פתאום כל דבר הכי קטן זה רכב, ולא תמיד כיף להם לנהוג כבר.
והם רוצים כאילו שבאמת יהיה להם יותר נחמד לרדת למטה, ושיש להם את המכולת צמודה, ואולי את הקולנוע, ואיזשהו אטרקציות מסביב. כן, שזה ביישוב עצמו פחות יש, שזה אין ספק בעניין. המון המון משפחות חדשות עם ילדים, שזה נורא כיף. אני רואה אצלי, כאילו, אם אני מסתכלת על השנים האחרונות, כמות הילדים שגדלה בשבט, באמת עברנו את ה-400, שאנחנו הרבה זמן חיכינו למספרים האלה. יש הרחבה חדשה בכוכב העיר.
כן, הרחבון את זה, לא משהו...
תראה, נכנסו בסביבות קצת מעל ה-200 משפחות, שזה יפה מאוד.
בניין סטנדרטי בתל אביב.
כן, ופתאום ממוצע של 2 כיתות בשכבה, אנחנו ממוצע של 3 כיתות בשכבה, אז רואים את הילדים.
מה מאפיין את ה... אם אני נכנס קצת לנדלן, מה מאפיין, מעבר לזה שהרוב הגדול זה צמוד קרקע, מה מאפיין את כוכב יאיר? מבחינת
חיי קהילה. אני חושבת שמי שמחפש באמת חיי קהילה מאוד מאוד מכילים ומשתפים, יש את זה שם. אני, אחד הדברים שאני בדרך כלל אומרת או מזהירה את הלקוחות שלי בדברים האלה, שאנחנו מעין קיבוץ משודרג. למה משודרג? כי כל מה שיש בקיבוץ בעניין הזה של העזרה ההדדית וההיכרות והאהבה מסביב יש. השדרוג הוא שאתה יכול לבחור איפה אתה רוצה להיות. אם אתה רוצה באמת להיות, להישאר אנונימי ולהישאר בשוליים של היישוב, לאו דווקא מבחינת ההתנהלות שלך, אלא פשוט כאילו האם אני עובר ברחוב וכאילו אנשים מכירים אותי כן או לא. ואתה יכול להיות אאודר וכאילו להיות יותר משתתף ויותר חלק מה, ויש המון 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 מסגרות התנדבויות או כל דבר אחר בשביל ללכת ולקחת חלק ולהיות בתוך הקהילה.
אז יש לנו את כוכב יאיר, יש לנו את צור יגאל.
נכון.
שסיפחתם אליכם.
סופח ב-2005.
כן. ששם זה יישוב יחסית חדש, אבל אין לו עדיין, אין לו אותו אופי, נכון? של כוכב יאיר.
אני חושבת שבשנים האחרונות היה א' מאמץ מאוד מאוד גדול לטשטש את אנחנו והם, כאילו כוכב יאיר צור יגאל, כאילו איזשהו כל הזמן משהו כאילו סמוי. היום זה כבר, לפחות מהחוויות שלי, זה כבר לא ככה. א', המון ילדים מתוך כוכב יאיר, זאת אומרת, הדור החדש
מתערבב, וזה מה שמשנה את הכל.
עבר לגור בצור יגאל, מתוקף זה שהבתים יותר קטנים, ואז יש עוד יותר אפשרות ללכת ולרכוש בית במחיר יחסית נורמלי.
כן, נכון, מחירים שם עד 3 מיליון שקלים, נכון?
היום אנחנו מדגים כבר ל5 מיליון שקל בצור יגאל.
מי היה האחרון שעשינו שם בצור יגאל? היה, לא זוכר כבר טוב. כן, כן, אני זוכר, אז לפני שנה בר.
כן, זה הולך ומטפס. לא, האחרון ששלחתי לך הוא כבר הגענו ל4 ומשהו.
כן, אני כבר לא זוכר. נכון, זה היה בצור יגאל או כוכב יאיר?
צור יגאל. כן, עכשיו.
אוקיי, כן, נכון, 4-200.
כן.
כן, אבל זה... וואו, טוב, בסדר.
כן, זה... אני חושבת, באמת... אחד מהדברים שהקורונה עשתה, זה באמת העלתה את המקום הזה של, בכל זאת אנחנו מחפשים צמודי קרקע, צמוד ליער, צמוד לירוק, ובאמת חיי קהילה מאוד ענפים.
ואז יש לנו את היישוב הזה שנקרא צור יצחק.
וצור יצחק.
שלדעתי זה היישוב הכי, איך אני אגדיר את זה במילים, בלי להעליב אף אחד מתושבי היישוב, הכי מבוזבז מבחינת צורת הבנייה שלו. בניתם יישוב חדש, בלי תשתיות של תחבורה ציבורית נורמליות. כלומר, היישוב הכי קל לבנות בתחבורה ציבורית, זה שני רחובות ראשיים. תעשו כל הזמן איזשהו משהו שאטל במעגלים, תעשו איזשהו... כלומר, לא יודע, חסר לי שם משהו.
חסר יותר מתחבורה ציבורית, חסר להם
בתים.
מרכז מסחרי, שיבוא ויממן אותם, אזור תעשייה כמו שצריך, שהם יוכלו ללכת ולעמוד על הרגליים
בתחבורה עצמאית. כי זה יישוב, אני חושב שכמות התושבים ששם, היא שווה לשני יישובים, לצור יצחק כוכב יאיר ביחד, כן. אם לא יותר.
נכון. יש שם מעל, למיטב זיכרוני, מעל כבר 10,000 תושבים.
בתי אב, לא תושבים.
בתי אב, וכוכב יאיר צור יגאל, זה חצי מזה.
כן, 10,000 בתי אב, זה כמעט 40,000-35,000 איש. עוד השרון 60 וכמעט, בקושי 70. אז...
לא, זה יישוב גדול, יישוב שגם כל הזמן מתפתח. כל הזמן אנשים...
עם יציאה אחת. יציאה אחת. שפקוקה כל הזמן. ואני אומר, זה המילה לחלם, סליחה שאני אומר. שזאת מה, שבנו את מודיעין, עוד בנו את איכשהו תחנת רכבת במרכז מודיעין. אני אגיד שבנו את מודיעין, עוד לא חשבו, לא יודע מה היה. פה זה כבר בנו את היישוב הזה, לפני 10 שנים הקימו אותו, התחילו להקים אותו.
כן.
יכלתם לבנות, הבנתם שיש כאן...
אבל זה כאילו חלק מהבעיה שלנו, אנחנו מדברים על נדלן, אז שאין תכנון. שאם אנחנו היום, אפרופו משרד השיקון, שאתה הולך ועושה החלטה ללכת ולבנות ולעצים איזשהו אזור מסוים, דבר ראשון תשתיות. זה לא קיים מבחינה מחשבתית במדינה שלנו.
בעיית הנדלן זה בעיית תשתיות. זה לא בעיה איפה אני רוצה לגור, שאני רוצה לגור חדר הגדר. כולם רוצים לגור חדר הגדר, סליחה, תל אביב, 0-9, בגלל שאין לנו תשתיות מסודרות, אז אנחנו רוצים לגור צמוד לעבודה שלנו, צמוד להורים שלנו, צמוד לבית שלנו. אם היה תשתיות נורמליות בשבת, על ידי נוחרים, בסדר? כמו, לא יודע, פחות. אם היה אפשרויות, לא היינו עתים לגור במרכז כל כך כמו שהיום.
אני מאוד מקווה שהפרויקט של הרכבת שקורם אור וגידים בזמן האחרון, ואנחנו רואים את העבודות שלו לאורך כביש 6, צריכה להיות...
ותגידי לי, איך את תגיעי לרכבת?
בתקווה שיש שאטל מסודר, כמו אני אמרתי, הייתי לפני כן צפונה, אז לפני כן גרתי בגבעת עדה, ומגבעת עדה היה שאטל להגיע לרכבת בבנימינה.
כן,
אבל... השתמשתי זה משהו אחר, אבל היה... הבינו שיש צורך ללכת ולעשות איזשהו משהו בשביל להנגיש את זה.
סיפרתי מקודם את זה שפגשתי את נורית ברכבת, זה היה משום תקופה קצרה שליוויתי שום חברה בתל אביב, והסיבה, זה היה בין הפעמים היחידות שנסעתי לעזריאל עם הרכבת. למה? כי תחנת רכבת בכפר סבא, אין חניה, חונים בטיזי, לא יודע איפה, ומצאת את מי הולך 10 דקות לאוטו, שאני לא צריך לדבר על זה שגם אני צריך להחזיק אוטו, כי אין אפשרות להגיע מהבית שלי לרכבת במהירות. זה שעה באוטובוס, זה ללכת. רבע שעה לתחנת אוטובוס, לחכות לקו 29, אני חושב, לקחת אחרי זה קו 2, ולהגיע כעבור שעה לרכבת. עכשיו, זה לא רק בכפר סבא הבעיה הזאת, זה במרבית המקומות בארץ הבעיה הזאת. אז רק
גם אצלנו אנחנו רואים את זה.
בדיוק, אז רק מי שיש, אגב, גם בראש העין שיש קווי אוטובוס ושאטל, עדיין תעברי כאן בדרך חזרה, סתכלי בצד שמאל בכניסה הרכבת, תראי מכוניות חונות על הצומת, כי אין חניה בפנים. אז שם התשתיות, זה לא משנה.
גם אצלנו, כאילו בכוכב יאיר, אם אין לך שני רכבים למשפחה, הסיכוי שלך ללכת ולצאת מהיישוב הוא שואב לפץ. נכון. אין תחבורה ציבורית כמו שצריך.
בוא נדבר עכשיו על נדלן, רגע, yeah. דקה, כן, שזה התכנסנו. מה מאפיין את עסקאות הנדלן? מעבר לזה שזה צמוד קרקע, משהו...
מאפיין? בעיקר, בעצם, ההרחבה שהייתה בכוכב יאיר צור יגאל, היא בעצם אפשרת הקרקעות האחרונה של המנהל, של רשות מקרקעי ישראל, לאפשר בנייה של צמודי קרקע. נכון להיום, ההנחיה, התקנה החדשה של, לא כל כך חדשה, אבל התקנה של רשות מנהל מקרקעי ישראל, זה שבעצם אין יותר אפשרת קרקעות לבנייה צמודת קרקע בכל האזור הזה של המרכז, היינו חדרה גדרה. ואז באמת, כאשר אנחנו באים ומדברים על צמודי קרקע, אז מלבד זה שיש לנו שותף לחיים שקוראים לו רשות מקרקעי ישראל, כי הקרקעות הן בחכירה ולא בבעלות פרטית.
שולי, אני חושב, לא משהו... לא.
לא, תראה, כן, כל בנייה שאתה רוצה ללכת לעשות, כל שינוי שאתה רוצה ללכת לעשות, אתה צריך לעבור דרך המנהל. אז יש לך עוד בירוקרטיה.
בסדר.
זה עוד בירוקרטיה.
אבל אפשר לחיות איתה, את יודעת, אם בנינו בית וזה... לרצוננו והכל בסדר, אני לא אמור להתעכל יותר מדי.
בחיי היום, יום, כל עוד, כאילו, אנשים מתנהלים כהרגלם ובשגרה, הם לא פוגשים את המנהל או כל גוף אחר בהתנהלות או בדרך חיים. אז עם זה לא צריכה להיות זה. זה כן, כאשר אנחנו מוכרים, קונים, מחליטים ללכת ולעשות שיפוץ מסיבי בבית, אז אנחנו פוגשים את החברים האלה. מאוד מאפיין אותם. אני יודעת. יש לנו...
צמודי קרקע, מחירה ורכישה של צמודי קרקע. הם קצת שונים. אני אולי אתן לך שום סיפור שהיה לי עכשיו, שמשפחה שעשתה צמוד קרקע, עשו שמאות מוקדמת, ואז שהגיעו לעשות את העברת בעלות, מצאו את עצמם, הרי בצמוד קרקע המועצה, הטאבו החליט שיש לו, יותר נכון המועצות המקומיות, אמרו אוקיי, יש לנו כוח בשביל לגייס, לחלוב עוד כסף. אני חושב שדרך אגב החליבה הזאת זה בסדר, כי מי שחייב ארנונה ומי שעשה בנה ללא היתרים, הוא צריך לשלם על היתרים האלה וכל הדברים האלה בשביל החוקיות, אבל יש לנו אפשרות לגעת באותם אנשים, אז אנחנו שולחים תמיד העיריות בצמודי קרקע, דירות גן ודירות... פנטאוס, קומות אחרונות כאלה, גג.
ודירות גג.
הם שולחים מפקח בפועל בשביל לראות שלא סגרו מרפסת, לא סגרו חדר, לא הרחיבו. ואז הגיע המפקח של העירייה ואמר, וואו, יש כאן חריגת בנייה ולא של 50,000 שקל סגרנו מרפסת, אלא הוצאנו מטבח לקו אפס. כלומר, המטבח מבשלים על הרחוב. אין אישור עירייה. ברגע שאין לנו אישור עירייה, אין אפשרות לעשות שום פעולה בטאבו.
אז כן, בדרך כלל, שאנחנו מדברים באמת על עסקאות של צמודי קרקע, אנחנו צריכים ללכת ולזכור שבאמת יש לנו כאן מספר גורמים שבסופו של דבר צריכים לתת לנו את האישורים על מנת לסיים את העסקה הזאת בצורה מכובדת, יפה ומסודרת. חריגות בנייה. אנחנו כמעט ולא נתקלים בבתים שאין בהם חריגות בנייה.
אני חושב שאת רוצה להגיד.
זה כאילו הופך להיות, אני חושב ש 90%.
אף אחד לא מחנה בחנייה שלו, כולם מחנים לפני החנייה, כי החנייה עכשיו סגורה. מה יש בתוך החנייה?
מחסן בדרך כלל, שגם זה בעייתי.
מחסן, בסדר.
אבל כן,
הילד המתבגר חי שם.
היום נגיד, באמת, אפילו אם הלכת ופתחת, הגדלת את גודל החלון במקלחת, בשביל שיהיה לך עברו יותר טוב.
עד לרמה כזאת?
עד לרמה כזאת. זה חריגת בנייה. לכל דבר ועניין.
וואלה, לא ידעתי שהגדלת חלון זה חריגת בנייה.
הגדלת חלון זה, הגדלת פתחים, זה חריגת בנייה. אז
אבל זה יחסית חריגת בנייה שאפשר להסדיר אותה. זה לא סגרתי חדר.
זה ממש לא.
לא?
זה ממש, ממש, ממש לא. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללכת ולהבין שכאשר מגיע אלינו באיזשהו שלב לאורך העסקה, ובדרך כלל הפקח מגיע כבר אחרי שחתמנו את ההסכם, מגיע הפקח ורואה שיש לנו שינוי פתחים, זה חריגת פנייה לכל דבר ועניין. זה אומר שיש בדרך כלל שתי אופציות. אופציה אחת, לכו תוציאו היתר, ללכת ולהוציא היתר. זה אנחנו היום נכנסים לתוך כל תהליך רגיל של הוצאת היתר, מול הוועדה לתכנון ובנייה, מדידות, תכניות, ופלוס מינוס שנה. והאופציה השנייה, שגם מה שאתה גם באת וסיפרת לגבי אותה העסקה, הערה בטאבו של עלי התאמה ליתר. הערה עלי התאמה ליתר, נכון שזה פותר לנו כרגע באופן זמני את העברה בטאבו ואת העניין הרישומי, אבל מתישהו זה יכול לעלות. ואז זה אומר שהבעלים החדש של הבית יצטרך בשלב כלשהו ללכת ולהסדיר את אותה חריגת בנייה.
רגע, שמגיע השמי, אני לא זוכר ששמיים מתייחסים לנושא המפתחים.
הם אמורים להתייחס, הם בדרך כלל באמת רואים מפתחים כמשהו מאוד שולי. כי אין פה שינוי מבני, אין פה בדרך כלל
תוספת שטח. עשיתי שמאות, שילמתי לשמי את מיטב כספי, 4,000 שקלים, עשה לי שמאות, אמר, שווי, הרי אנחנו, תמיד אני אוהב להדגיש, שמי, השם שלו הוא נאמר, שמי ש אומר לנו כמה דירה שווה, אבל לא. הוא מזהה לנו את הדירה, הוא בודק שהיא נבנית לפי היתרים, כלומר, את כל ההליך המשפטי שלה. ויכול להיות שהוא לא יזהה לנו מפתחים כאלה, ואז שאני אבוא, אחרי שאני אשלים את העסקה, ושילמתי את מלוא התמורה למוכר, ואני אבוא, הוא יצטרך להמציא לי אישור עירייה, רשם כסף בנאמנות, אני יכול להמצוא, זה ייפול עליו.
כן, שמי צריך ללכת, וכן,
אני אומר, מבחינת הסיכון, יכול להיות שאני מגלה שפתאום יש לי כאן וואחת כאב ראש, במטרה להתאים את אותו חלון, את אותו מפתח לטאבו, לתוכנית, ויכול להיות שגם ההתאמה תעלה לי 10,000 שקלים, כי אני צריך להעסיק אדריכל ושלם לכל מיני אחרים בדרך, והעירייה תבוא ותרצה גם עוד 20,000 שקל מס כלשהו?
בדרך כלל לא. זאת אומרת, בדרך כלל אם אנחנו הולכים ועושים את היתר, ועושים את כל התהליך של היתר, בזה הוועדה המקומית מספקת.
אבל זה כספים שאם אני מסתכל עליהם, זה גם כספים שלא יוצאים ממני מהרוכש, אלא זה הכספים, זה התשלום של אותם התאמות כאלה, יכולים להיות חלק מהנאמנות, נכון?
בדיוק. בדרך כלל הרי בעסקת נדלן יש לנו איזשהו סעיף נאמנות בסוף התהליך, שבעצם אותו סעיף בא ואומר שאנחנו המוכר צריך ללכת ולספק לנו מספר מסמכים בשביל ללכת ולסיים את הרישום בטאבו. אחד המסמכים האלה הוא בדרך כלל גם האישור של הוועדה המקומית, שמאשר שאכן הבית בנוי בהתאם ליתר. במידה והמוכר לא יכול ללכת לספק, זה אומר שהכסף נשאר בנאמנות עד שאנחנו מגיעים לשלב שקיבלנו אותו.
ואז אם חסר לנו כספים, יש איך לספק את זה ואיך להשלים את זה מאותם כספי נאמנות.
בדיוק.
כלומר, אם אני מוכר, ואני רוצה להשלים את העסקה ורוצה לקבל את כל הכספים אליי, כדאי שאני אעשה את הבדיקות ויזכר האם אני פתחתי מפתח כן או לא.
נכון.
מראש. לדעת את ההערכויות.
לדעת את ההערכויות ולדעת בדיוק לזה, ואם לא, אז ללכת ולהביא בעל מקצוע על מנת שיסדיר את הכל לפני כן.
ומה יש לנו... עכשיו, אם זה נמצא במנהל הנכסים ולא בטאבו, ההתנהלות היא קצת שונה?
ההתנהלות היא שונה כי בעצם עושים את כל הטופסולוגיה ואת הכל מול המנהל. זאת אומרת, המנהל בעצם מהווה איזושהי חברה משכנת, שאוגר בתוכו את כל הרישום, אז בעיקרון, כאילו שאנחנו הולכים ושואלים בדרך כלל מה, איפה בנכס רשום או מה קורה, אז המנהל גם יודע ללכת ולתפקד כגוף רישומי בדיוק כמו הטאבו, עד כאשר הוא בעצם מביא את הנכס למצב שהוא כבר יכול ללכת ולבצע רישום של הנכס בטאבו.
והאם אנחנו פה כן צריכים אישור עירייה? גם במנהל הם דורשים את זה?
המנהל בדרך כלל דורש גם כן את האישורים. המנהל בדרך כלל דורש תצעיר. שלא בוצעו חריגות בנייה בנכס, ושהקונה לא יבצע חריגות בנייה כאשר הוא מחזיק את הנכס.
תצהיר זה מכסה אותו, את
כן,
המנהל.
בדיוק. אבל כן, בדרך כלל הוא מבקש את האישורי מיסים, בדיוק כמו האישורי מיסים וכל הדברים שאנחנו נדרשים ללכת ולהמציא לטאבו, אז גם המנהל. ואם לא, אז... כן חשוב שיהיה כאן עורך דין שמבין שהוא צריך ללכת ולקבל גם את האישורים האלה, אפילו אם הוא לא צריך ללכת ולהעביר את זה למנהל, על מנת שיהיה לו איזשהו כיסוי, ולהבטיח שבאמת הוא מקבל את הנכס כמו שאמור היה לקבל.
כלומר, האישורים האלה, כמה שאנחנו לא אוהבים אותם, ותמיד אנחנו מסתכלים עליהם בתור איזשהו תיק, הם בריאים בסוף. הם בריאים.
הם בריאים בסוף כי הם עושים סדר, ואנחנו צריכים איזשהו סדר, וגם... המון, אתה יודע, אתה רואה אצל לקוחות שמוכרים, ואז אומרים, מה זאת אומרת, אבל הבית שלי, אני יכול להוסיף עוד חדר, או זה, זה כאילו,
אמרת, אני קורא להם פופאי.
כן, אז את החצר משק, שייכתי אותו לתוך הבית, למי הייתי אמור ללכת ולבקש? אז לא, זה בדיוק העניין הזה.
בנה לו דירה בחצר משק.
גם את זה אנחנו רואים, שפתאום מופיע איזשהו קרוון בחצר הבית, או כל מיני דברים כאלה, אז כן, אנחנו צריכים ללכת ולהבין שאנחנו שמים מחסן עכשיו בחצר, המחסן הזה צריך היתר, אנחנו בונים ברגולה.
אני מכן, יש לו גובה מסוים, אני חושב, נכון?
כן, אבל אם אתה רוצה שיהיה לך מחסן, כאילו שאתה יכול ללכת וגם להיכנס פיזית, שיהיה מעדפים, כל הדברים האלה, בדרך כלל הוא צריך היתר, אנחנו בונים פרגולה, צריך היתר. זה נחמד ומאוד שאתה בעל בית פרטי, יש גם חובות.
3.5 דקות של שיר, ונחזור אליכם.
כשיצאתי לעולם מחייך אבל בישן לא ידעתי מה לענות לדודים שוטרים
עכשיו ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין, מארח את עורכת הדין גליה אליצור, מעניינים.
בסדר, גמור.
וואלה, אנחנו כמעט בסוף, רק שאתה, אני לא
כן,
יודע אם שמת לב.
כן, אני פתאום קולטת שאנחנו אשכרה...
מדברים, 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 מדברים. מס רכישה.
מס רכישה. כן, כן, מס רכישה. אז אנחנו שוכחים שמלבד זה שאנחנו רוצים לקנות בית, יש לנו שותף נוסף שקוראים למדינת ישראל.
הוא שותף שלנו בכל דבר.
בכל דבר, בדיוק, אז גם פה.
חוץ מבתרומות דם.
חוץ מזה, זה משהו אחר.
יש שם שותף אחר, קוראים לו, אתם נמשיך.
וזה אומר ככה, שאם באמת זה הדירה היחידה שלנו, אז אנחנו זכאים למדרגות של מס רכישה לדירה היחידה, ואז זה אומר שבעצם יש עד מסביבות המיליון 800 ומשהו, יש... 0% מס. ממיליון 800 עד 2.2, אני זוכר נכון.
2.3, אני חושב. איזושהי מדרגה של
3.5. די מינורית. ומעל, אנחנו כבר מגיעים ל5%.
בוא נאמר שכל מי שקונה דירה עד 2.5 מיליון שקלים, שיצפה שכן יהיה לו מס רכישה של אזור 40,000 שקל, 30,000 שקל.
בדיוק, ומעל אנחנו כבר מגיעים בסביבות ה-100,000 שקל ומעלה.
כלומר, יש מס רכישה וצריכים לקחת את זה בחשבון.
כן, בהחלט, כי כאשר אנחנו הולכים ועושים, אפילו את המבינים שאנחנו צריכים ללכת ועושים את הדאון פיימנט של התשלום הראשון שלנו, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו עושים 10%, 15%, 20% תשלום ראשון שאנחנו צריכים ללכת ולהעביר למוכרים. בנוסף לזה, אנחנו צריכים גם תוך 60 יום לשלם מס רכישה. זה אומר שזה צריך להיות, כן, בלוז שלנו ובתשלומים שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים להוציא פחות או יותר במיידי.
אפשר מעל 35,000 שקל לשלם מס רכישה באשראי.
נכון.
צריכים העברה בנקאית, אפשר לקבל נקודות על זה.
וכמובן, אם זה אנחנו מדברים על דירה שנייה, אז אנחנו כבר מגיעים ל8% מס רכישה מהשקל הראשון.
דירה שנייה של מיליון שקלים זה 80,000 שקל, אבל אני דרך אגב, אני תמיד אומר, בדירה להשקעה, מס רכישה זה חלק מהחישוב של העסק.
זה חלק מהחישוב של העסק, ואנחנו צריכים ללכת ולזכור תמיד שאנחנו מדברים על דירה שהיא באמת דירה שנייה, או שהיא דירה שנמכרת מעל, ששווי שלה מעל 4.6 מיליון שקל. יש לנו אחר כך גם מס שבח, אז כל הדברים האלה, אני ממליצה מאוד לעשות...
וגם מס שבח זה מעל 4...
כן.
בדירה שנייה?
בדירה הראשונה.
ובדירה שנייה זה כבר מהשקל
הראשון.
כלומר, מהרווח הראשון.
נכון. אבל בעצם שני האנשים האלה, שאו שמשקיעים שזו דירה שנייה שלהם, או קנייה של דירה ראשונה שהיא מעל 4.6 מיליון, המלצה גדולה מאוד, באותו רגע שאתם רוכשים את הבית, אתם עושים תיקייה על המחשב, וכל החשבוניות שאי פעם עוברות... תחת הידיים שלכם בגין הנכס.
אינסטלטור, תיקון תריס.
התקנות, שיפוצניק, כל מה שיש.
מטבח, מזגן.
הכל, מס רכישה, שכר טרחת עורך דין, ריביות על המשכנתא.
אפשר גם ריביות על המשכנתא, נכון.
גם זה נכנס לנו.
אחת לשנה מקבלים דוח מבנק המשכנתאות, נכון. עם הפירוט השלום, זורקים את זה פנימה.
דמי תיווך, כל מה שאנחנו בעצם יכולים.
למעשה זה כמו עסק, כמו שאני עצמאי ואת עצמאית, ואנחנו לוקחים את ההוצאות של העסק שלנו, החל מהפלאפון או הדלק שהגעת לפה, או מה שזה, אנחנו אותו דבר עושים בעסק שנקרא נכון. עסק הנדלן שלנו.
בדיוק. וכן, ואז בעצם יש לנו בשלוף, כאשר יגיע היום שאנחנו רוצים לשדרג את הדירה שלנו, או אנחנו רוצים בעצם לעשות איזושהי החלפה, משהו, סיימתי להיות יזם נדלן במינימום, ואני מוכר את הדירה השנייה שלי, יש לי לפחות את האפשרות ללכת ולעשות ניקויים, וקצת לחסוך
okay.
בהוצאות האלה.
יש תמיד את הקומבינטורים, שאומרים, אנחנו נדווח, זה, הרי דירה שנייה אנחנו יכולים לקבל מבחינת מימון בנקאי, עד 50% מימון.
נכון.
ואז את הקומבינטורים שאומרים, אנחנו נדווח במשך, בדיווח לרשויות המס. תמיד שאני יושב ללקוח, בקש מהעובדים שלך את המשך, תמיד השאלה, מה זה משך? אני כבר אוטומטית דיווח לרשויות המס. הוא עדיין שואלי, מה זה משך? נדווח שזה כאילו דירה חליפית, שאנחנו כביכול מתחייבים למכור, ואחרי שנקבל את המשכנתא, אנחנו לא נמכור את הדירה. מה... נכון שבנק המשכנתאות לא יבוא ויתפוק לו על הדלת ויגיד לו תחזיר לי את המשכנתה של ה-70% מימון, כי אם זו דירה חליפית אפשר עד 70% מימון נכון. מהדירה. אבל מה המשמעויות מבחינת המס?
המשמעויות לא מבחינת מוכר? המס זה שאם אנחנו צריכים ללכת ותוך 60 יום ללכת ולשלם את החיוב לא, על, על הדירה היחידה, לפי דירה היחידה, רשות המס לא שוכחת אותנו. זאת אומרת שאנחנו מתחייבים שתוך 24 חודש אנחנו בעצם מוכרים את הדירה הראשונה שלנו לשם רכישת...
הם יצפו לחכות, הם שמים להם טאסק?
הם שמים להם טאסק ו... 4% מס, 4% ריבית על היתרה. זאת אומרת...
כלומר, רשות המסים תבוא ותגיד, אוקיי, התחייבת למכור תוך... קניתי מקבלן, עזבי, קניתי מקבלן, עברו 5 שנים עד שהוא קיבל היתרים, ועד ש...
וקיבלתי תופס 4.
וקיבלתי תופס 4. אני, יש לי עוד שנה כאילו למכור הרי.
נכון.
לא עשיתי שום דבר, קיבלתי שכירות, לקחתי 70% מימון, הכל בסדר, אני מבסוט, יום אחד אני אקבל דפיקה בדלת, כדי לשמע, אתה לא מכרת את הדירה הראשונה שלך, אתה מחויב כרגע ב-8% מס,
נכון.
כפול 4% ריבית שנתית.
בדיוק.
ומזה אנחנו כזה, זה את המס רכישה שאתה שילמת.
שהוא די אפסי בתוך
המערכת הזאת. שכנראה זה בוא נהיה 10,000 שקלים, כי פה אם קנית דירה נוספת ב3 מיליון שקלים, או 2 מיליון שקלים, אתה מדברת איתי על 160 אלף שקל. 4% לשנה, 160 אלף שקל זה כמעט 8,000 שקל בשנה, נכון? כמעט, בערך. תוסיפי דריבית דריבית.
בקיצור. תחשבו טוב טוב איך אתם הולכים ומנהלים את העניינים האלה,
כי לא תמיד. אלא כן, מיד שקיבלתי משכנתה, הלכתי ועשיתי תיקון.
כן. אבל עדיין, כאילו, זה תיקון שומה, כן, אבל אז יהיה פחות, אבל כן.
כן, אבל עדיין יש לנו את העניין הזה שצריכים, אי אפשר להתחמק מהמס.
אי אפשר להתחמק מהמס.
יש אבל עניינים של פטורים, נכון?
יש לנו עניינים של הקלות במס רכישה. המדינה נותנת לנו אפשרות ללכת לנכה, נפגע פעולות איבה, שיכול ללכת וברגע שיש לו אישור על הנכות, נכות, אם אני זוכרת נכון, מעל 80%, בעצם יכולה ללכת ולבקש הקלה במס רכישה, וזה אומר שאנחנו משלמים 0.5% מהשקל הראשון.
אני חושב שנכי צהל יש להם גם אופציה לשני מימושים, נכון?
לכולם. בעצם ההקלה הזאת ניתן ללכת ולהשתמש בה פעמיים במהלך החיים. עכשיו, אופציה נוספת שיש לנו היום. צריך לעשות את זה בחוכמה. דרך אגב, גם בדירות כאילו שניות, אפשר ללכת ולבקש לבצע את ההקלה במס רכישה, כאשר הדירה השנייה היא הדירה שבו הנכה הולך להתגורר בה. אז אנחנו צריכים, זה לא יכול להיות דירה להשקעה, זה צריכה להיות דירה שאכן אני מתאימה לצרכים שלי, ואני צריך, אני מתכוון ללכת להתגורר בה.
ואז לא מוכרת את הדירה הראשונה.
ואז אני לא מוכרת את הדירה הראשונה.
בסדר, זה כאילו אני קיבלתי פעמיים פטור.
קיבלת, אם ביקשת על הדירה הראשונה. אם לא ביקשת, אז...
אוקיי.
צריכים ללכת גם בקטעים האלה, לעשות באמת תכנון כמו שצריך.
אז ואני, לצורך העניין, קניתי, ירשתי, לא משנה, אני גר בדירה אחת, ואני, יש לי נכות מסוימת, אני יכול לקנות גם שום 6-4 מיליון שקלים וילה, ולבקש אליה פטור.
ולבקש ממנה הקלה, ואז אתה משלם 0.5% מהשקל הראשון, בדרך כלל רשות המסים תבקש הצהרה, שאכן זה הולך להיות הבית המגורים שלך.
יבקשו הצהרה. בסדר, אנחנו יודעים מה הדינם של הצהרות במדינת ישראל, ראה ערך מחיר המשתכן.
ראה שלפעמים יש בדיקות אקראיות לפה ופה.
לא רק ביטוח לאומי בודק את הדברים האלה.
ויש לנו בעצם בתוך העניין הזה של הקלות במס רכישה, גם משפחות שיש להם ילדים עם צרכים מיוחדים, ויש ילד עם נכות בביטוח לאומי, יכולים ללכת ולבקש, היות והם צריכים ללכת וירכוש בית שמתאים לצרכים של הילד, אם זה אזור מגורים מסוים, אם הבית עצמו בנוי בצורה
בסוף
מסוימת.
בסוף זה משק בית.
בסוף זה משק בית. ואז הפרוצדורה היא שמבקשים במעמד החתימה, בדיווח, במשך, באמת את ההקלה, אבל בזה לא מסתיים העניין. ההקלה הזאת היא לא הקלה אוטומטית, כמו שקורה לנגיד, לקונה שאכן הוא בעל נכות.
בעל התעודת זהות הוא הבעל הנכות, אוקיי. בדיוק.
אלא אנחנו, יש צורך ללכת ולעשות פנייה לבית המשפט לענייני משפחה, לבקש שימוש בהקלה הזאת, ואז באמת מועבר גם לתגובה של האפוטרופוס הכללי, מגישים את כל הניירת הרלוונטית, ואם בית משפט והאפוטרופוס מוצאים לנכון שאכן הרכישה של הדירה הזאת היא באמת מיועדת גם לצרכים של אותו קטין, אז ניתן ללכת ולעשות בו שימוש. השימוש הזה הוא חד פעמי.
אני תמיד אומר לאנשים שמתעסקים, מתחילים לשאול אותי שאלות על מס רכישה ומס שבח, כאלה דברים, אני פחות או יותר יודע את הדברים, לא מתעסק, שעורכי דין, מדבר עם עורך דין שמתמחה בנדלן, שמבין נדלן, כי הדברים האלה גם משתנים כל הזמן.
כל הזמן.
והם מורכבים. הם לא פשוטים, הם מורכבים, הם מורכבים, הם מורכבים, כי יש כאלה שיש להם, הוא שליש מהדירה עליו, וזו דירה חמישית שלו, וכל מיני כאלה...
כל מיני.
וואו, זה...
כאלה שיש להם, הגיעו למערכת יחסים עם דירה קודמת, יש לכם דירה קודמת, הסכם יחסי ממון, אין לכם הסכם יחסי ממון, לא תוכלו ללכת ולבקש הפרדה ברכישה.
כן, זה כבר משהו מעבר.
כן.
גליה, אני מאוד מאוד שמחתי לארח אותך כאן בפרלמנט הנדלן.
תודה שהזמנת אותי.
גליה אליצור, פייסבוק, אינטרנט, כוכב יאיר, יש רק אחת כזאת. שמחתי מאוד, תודה רבה. התחכמנו כאן קצת ונהננו. שבוע הבא לא תהיה תוכנית. אנחנו נפגש עוד שבועיים בפרלמנט נדלן של שעתיים, שנדבר על נדלן, נדלן, נדלן. יהיו כאן אורחים מדהימים באולפן, יהיה גם אני, גם ריקו וגם דרור. שבוע טוב, סוף שבוע נעים שיהיה לכם, בריאות, עושר, סו בזהירות, ביי, תודה לשוקי, אנחנו יש אחרי גדי ממגשימי החלומות, מגשים חלומות, סוף שבוע נעים, ביי.